שנייה לפני שאנחנו מתחילים, רק חשוב להזכיר שגם את הפרק הזה אנחנו הקלטנו לפני שהתחיל ההסגר והתחיל כל הבלגן עם הקורונה, לכן אם יש שם דברים שהם קצת נשמעים לא רלוונטיים, לא אקטואליים בגלל התקופה, אז רק שתדעו שהפרק פשוט הוקלט לפני שזה התחיל.
הלו הלו, מה קורה חברים? אז אני ובלד פה, אנחנו פה בפרק 5 של הפודקאסט, והיום טיפה נצא מהנישה שלנו ונדבר דווקא מהצד של המתאמן, מן השורה או לא מהשורה, מתאמן, מתאמנת שבאים למועדון, מתאמנים כבר איזושהי תקופה וממש מתחברים לכל הנושא התחרותי ורוצים לדעת איך הם לוקחים את זה שלב קדימה בתקופה שבה זה כבר לא כזה פשוט והרמה מאוד מאוד גבוהה וטיפה נאבדים בכל, בכל העולם הזה. אז בואו נרוץ על זה.
אוקיי. טוב, אפשר להתחיל.
אז זוכר איזה כיף זה היה שרק התחלנו קרוספיט, ואם היית רץ לא רע ועושה 5 מטח היית בערפי כבר?
כן, זה מה שקרה בזה, ב-2014 עשיתי, אני זוכר, האופן היה קואליפייר לערפי, ועשיתי את האופן, סיימתי במקום 30 ומשהו, והיה שם דאבל אנדרס במקצה הראשון, זה היה דאבל אנדרס ואיזה סנאצ'ים או גראונד אוברד או משהו בסגנון עם משקל קל, ואני עשיתי, אני לא ידעתי באמת לעשות דאבל אנדרס אז.
אתה מדבר על האופן.
על האופן, אני לא ידעתי לעשות דאבל אנדרס.
אימון מסריך.
ואני עשיתי דאבל אנדרס, כאילו למדתי אותם באותו רגע, ועשיתי דאבל אנדרס, וכאילו שאתה לא קופץ טוב, אבל אתה קופץ, אז אתה מתחיל לזוז, אז אני יצאתי איזה פעמיים מהפריים, כאילו יצאתי מהפריים של המצלמה. לא הצלחתי להישאר בפריים.
זה היה בתקופה שבן אדם היה צריך להחזיק סטופר בתוך הפריים.
כן, שם טאבלט בצד עם שעון. ונכנסתי לרופא?
ברופא הראשון שלי, זה היה, הבעל מועדון היה יכול להמליץ על מתאמנים שלו שהוא חושב שהם מספיק טובים, פשוט לא נכנסים אוטומטית. בגדול, אם הייתי נרשם לתחרות, היית בתוך התחרות. לא היה מוקדמות
אפילו. כמו בגיימס פעם ראשונה, גם. אם אתה נרשם, אתה שם.
לא היה מוקדמות אפילו. אז הזמנים מאוד מאוד השתנו.
כן.
להיכנס ל-RFA זה... בסדר גודל זה בערך כמו אז, זה היה לעלות, לא יודע, ל-Regionals לצורך העניין. זה לא קל. אפילו תחרות יחסית קטנות בארץ, בוא נגיד. ובאמת אני חושב יש הרבה מתאמנים שמצטרפים לקרוספיט, נגיד צעירים או לאו-סקה צעירים שמאוד רוצים, קוסם להם העולם הזה, הם תחרותיים באופי שלהם, יש להם את הפוטנציאל יכול להיות. ואם זה חבר'ה שלפני באמת 5 שנים היו נכנסים לעולם הקרוספיט ומהר מאוד כולם היו מכירים אותם, כמו שאני ואתה חווינו, היום אתה יודע, אף אחד לא כל כך סופר בן אדם שלא מקילו סנאץ' והוא באמת לא ברמות האלה. והמון אנשים שואלים אותי, בטח גם אותך, איך אני עושה את המעבר הזה? מה לעשות? אני רוצה להיות מתחרה, מה לעשות? התחלתי עכשיו קרוספיט לפני 3 חודשים, ואני לא רע, ואני רוצה לקחת את זה צעד קדימה. מה אני עושה? האם אני ישר מתחיל איזושהי תוכנית מפונפנת מהאינטרנט, או שהאם שנה אני צריך לעשות רק אימוני קבוצה, או מה הדרך? אז אני חושב שיש לך המון ניסיון מהדבר הזה, כי מן הסתם אתה מלווה הרבה ספורטאים, ואתה בונה המון תוכניות אימון. איך אתה רואה את זה?
אז קודם כל אני חושב שהיום, גם עוד לפני שניכנס לכל המתאמנים, היום יש יותר ויותר אופציות להתחרות. כי הייתה תקופה שזה היה מאוד מאוד כזה סגור לחבר'ה באמת טובים, ועכשיו זה התחיל להיפתח יותר ויותר, ודווקא פתאום יש יותר מקומות בגרסות סקייל, למתאמנים שהם אולי לא עכשיו יכולים באמת להשקיע 5 שעות ביום, פעמיים ביום בשביל להתאמן, to a day כזה, ויכולים לתת 4 אימונים של שעה וזהו. אבל אני חושב שזה מגניב גם שיש את האופציה הזאת, כי בסוף קרוספיט תחרותי אני תמיד הסתכלתי על זה כמו על איזשהו תחביב. זאת אומרת, יש לך קרוספיט שזה דרך שלי להתאמן ולשמור על כושר, ויש את הקרוספיט התחרותי שזה הדרך שזה התחביב שלי. אנשים משחקים ב, לא יודע מה, נוהגים על...
כמו שעושים מרתונים או עושים איירון מן.
כן, ככה אני הסתכלתי על קרוספיט תחרותי. לא, אני לא, כאילו, שוב, זה לא הפרנסה שלי, זה לא זה, זה התחביב שלי שאני נהנה ממנו, וכמו שאנשים, כמו שאמרת, נרשמים למרתון, זה מה שאני עושה ב... כשיש תחרויות. והרבה אנשים רוצים את זה, כי אנשים אוהבים את הספורט, כמו שאמרת, הם נהנים מזה. ההתחלה, אני חושב שזה יהיה מאוד תלוי בכל אחד. דבר ראשון, צריכים להעביר זמן בקבוצה. הייתי אומר, כולם צריכים לחוות את האופן הראשון דרך אימוני קבוצה. לפני שמתחילים כזה, יאללה, תחרות, מה אני מוסיף. יש משהו בתוך כל, נכון, כל החוויה של האופן, שאתה בתוך אימני קבוצה, אתה מגיע לאופן, אתה עושה את האופן, אתה לומד במהלך האופן, למי שלא מכיר, כי יכול להיות שכל לא עושים בבוקסים, אבל אופן זה תחלות שכל עושים מפרסמים פעם בשנה, ועכשיו זה באוקטובר, נכון? אוקטובר, נובמבר. אז אני חושב שכל אחד צריך לחוות את האופן דרך אימני קבוצה, בלי איזושהי תוכנית שהכינה אותו לזה, פשוט להגיע לזה ולתת את החמש שבועות האלה של האופן שעושים בתוך אימני קבוצה עם שופט, ששופט לך, וזה
לקבל בראש קצת.
לקבל קצת בראש, בדיוק, קצת סטנדרטים, להתעורר בלילה ולבדוק מה קורה שם.
להתאכזב טיפה, לחשוב שאתה הולך לרסק את האימון ואז להיות מופתע.
ואז להיות מופתע, או הפוך. לחשוב שאיך אני אעשה עכשיו לא יודע, ריג מסל-אפס, ופתאום אתה משרשר חזרות וזה עובד. אז לעשות אופן אחד חייבים, כי לא משנה מתי אנשים התחילו, אם זה בעוד שנה, כי הם התחילו רק היום ויש להם עוד שנה עד האופן, אני חושב שצריך לקחת את הזמן הזה בתוך אימני קבוצה, להכיר את אימני קבוצה, את הקוד, איך שהקרוסט הזה אמור להיות, איך הוא אמור להיות בנוי, לעשות את האופן, ואז משם יש מלא מלא מסלולים. הכל עובד.
לפני להיכנס למסלולים, מה שאני מרגיש ואני שומע המון, זה אנשים מפחדים לעשות את הצעד הזה של להתחרות. חבר'ה שהם די טובים, הם כאילו, אתה יודע, נותנים בראש באימונים, יכול להיות שעושים הרקס, או אפילו עושים הרקס, יש המון המון אופציות של סקייל גם. חבר'ה שהם בכושר, זזים טוב, אוהבים את הספורט והכל, והם מפחדים, קצת הסיבות של אגו כנראה, לעשות את הצעד הזה, לעשות קוליפייר, לעשות את האופן, להירשם, חוששים, כי תמיד, מה תמיד הם אומרים? אני עוד לא ברמה. תמיד, תודה, תמיד זה עולה, תמיד הדבר הזה עולה. אתם שואל מישהו, נרשמת לקוליפייר, נרשמת לאופן? לא, אני עוד לא ברמה. ואני כל הזמן מנסה להסביר, כאילו, את הקטע הזה של מה כמובן אתה עוד לא ברמה. אף אחד לא ברמה. גם אני ואתה, אנחנו לא ברמה, פרייזר שוחט אותנו, כאילו, כאילו אנחנו ילדים קטנים שהתחילו לעשות ספורט אתמול. השאלה, בשביל מה אתה עושה את זה? בשביל לצמוח, בשביל לגדול, בשביל ללמוד. וזו צריכה להיות הסתכלות לדעתי. כמה שיותר להתחרות, כמה שיותר לנסות, כמה שיותר ללמוד, כי אי אפשר לקבל את זה בדרך אחרת.
כן, אני חושב שבגלל זה כאילו אמרתי האופן, ומה שהתכוונתי גם להירשם לאופן, זאת אומרת, נכון, כולם עושים את האופן עכשיו בבוקס, נכון, עושים את זה כאימון קבוצה, אבל להירשם לאופן, להירשם ועשות את זה ולהעלות את התוצאות האלה, לזה כביכול התכוונתי שצריך לעשות אופן אחד כשאתה סוג של מתחרה בו, למה? כי זה מוסיף את כל האלמנטים האלה שמסביב. זה באמת לוודא שאתה עומד בסטנדרטים, וזה באמת להתרגש מהאימונים האלה קצת מעבר, וזה להישפט על ידי מישהו שמסתכל לך ונותן לך נו רפס, וזה כל המסביב הזה ש... זו החשיפה הראשונה שלך לקרוסיט באמת תחרותי, שהיא הכי עדינה שיש. כי זה עם החברים שלך, כי זה בתוך הבוק שלך, כי אחרי זה זה יהיה בחוץ. אחרי זה זה יהיה איזשהו קואליפייר שמישהו יראה אותו, זה בן אדם שאתה לא מכיר. אז החשיפה הכי כביכול כלילה לקרוסיט תחרותי, נראה לי, זה אותו האופן. ואז משם באמת אפשר כזה להמשיך הלאה.
כן. ואוקיי, בן אדם עכשיו סבבה, עשה את האופן, לקח מקום 100 בארץ. שדרך אגב זה לא רע.
זה לא רע. החליט שהוא רוצה להתחרות.
החליט שהוא רוצה להתחרות, קיבל המון המון מוטיבציה, קיבל רעב, אמר שנה הבאה, אני בערפל, לא משנה מה. כן, אני עכשיו אני על זה. מה הייתם לזה בין הזה לעשות?
לפנות למאמן. לא בגלל של לפנות לשיבנו תוכנית או זה, לפנות להתייעץ עם מישהו שהוא מאמן שהוא מכיר אותו ושהם מכירים אחד את השני, ולהתייעץ איתו, מה המאמן היה ממליץ? שוב פעם, יכול להיות שהבן אדם מאוד מאוד אירובי, באמת יכול להיות שהוא צריך איזושהי תוכנית כוח ואתה הלכת פה ל-weightlifting אצל יורה, כאילו המאמן יכול, מישהו שמכיר אותי יכול להכווין אותך. אבל באמת לדבר על זה עם מאמנים, לקבל קצת הכוונה מהמאמנים בסביבה שלהם, מאנשים שמכירים אותם, נראה לי זה הדבר הראשון שצריך לעשות.
כמה חשיבות יש לדעתך להתאמן בסביבה של חבר'ה שהם טובים, בסביבת מתחרים, כמה זה חשוב?
אני חושב שזה יותר חשוב איפשהו מתוכנית, מתוכנית אימונים. איפשהו, כאילו בסוף סביבה היא יוצרת מוטיבציה וסביבה היא יוצרת, אתם מדברים על זה שפעם שאנחנו היינו בתחילת דרכנו בקרוס תחרותי בארץ, אז 80 קילו סנאג' זה היה כאילו וואו זה כבד, היום בשביל אנשים שמצטרפים לקרוס ופתאום זה נראה כמו כלום, למה? כי הם נמצאים בסביבה כזאת לכל גבר שלישי יש 80 קילו סנאג' ואז זה לא נראה לך כאילו זה כזה כבד, ואז אתה מגיע למספרים האלה תוך חצי שנה, תוך שנה, לא תוך 3-4 שנים, כאילו הסביבה יוצרת את זה, אתה נמצא בזה, אתה הממוצע של 5 אנשים שאתה נמצא איתם, אז גם בכושר זה קורה. זאת אומרת, אם אתה תהיה בסביבה של אנשים ורואים את זה ב-YCT, או ראו את זה כשהייתם ממש מתחרים ב-YCT, או במה זה?
או בהרצליה.
בהרצליה, TLV אפילו.
כן.
הייתה סביבה של מתחרים, וכולם היו שם חיות, ואתה אומר, איך זה יכול להיות? כאילו, מה,
דוחפים
כולם,
אחד את השני.
פשוט כולם מגיעים, כולם דוחפים אחד את השני. בדיוק, אתה רואה את המספרים.
הסטנדרט הוא פתאום אחר.
הסטנדרט הוא שונה, והסביבה, אני חושב, זה ממש חשוב. אנחנו אומרים שטרונים תמיד זה מה שהוא עושה, מביא אנשים להתאמן איתו.
זה כולם בין כן.
ומי שטוב משאיר אותו ומכניס אותו לקבוצות שלו, שישארו שם איתו והתאמנו.
לגמרי.
בשביל ליצור את הסביבה.
הוא באמת, הוא גאון בקטע הזה. אוקיי.
עכשיו,
בוא נגיד שבעינם עכשיו מתאמן ב... לא יודע איפשהו, בצפון, בדרום, במודון שהוא יחסית חדש, או לא כל כך מפותח. ואין שם רמה מאוד מאוד גבוהה, אבל כן הוא רוצה להגיע לרמה הזאת, ואין לו את הסביבה הזאת. וזה לא רלוונטי עכשיו לעבור למועדון אחר או לעיר אחרת. אוקיי, מה היית מנסה לעשות? לפנות למאמן אישי, לפנות לאינטרנט, לקחת איזושהי תוכנית, ללכת ולעשות, כמו שאמרת, תוכנית וייטליפטינג במועדון וייטליפטינג קלאסי. זה באמת משהו שעולה המון, ואתה יודע, כל אחד יגיד לך משהו שהוא קצת אחר. האם לעשות תוכנית שהיא קרוספיט קלאסי? אתה יודע, שעובדים על הכל מהכל כזה וזה, או שפתאום לעזור קרוספיט לגמרי ולעשות רק וייטליפטינג, לצורך הדוגמה, בנם שהוא קצת חלש יותר, וזה החולשה שלו. מה אתה חושב הכיוון מהבחינה הזאת?
אז בגלל זה שזה כל מקרה כזה לגופו, אז בגלל זה אתה עדיף באמת קודם כל להתייעץ עם מאמן שאתה מכיר, שאתה סומך עליו, שאתה יודע שיש לו מספיק ידע, כי כל האופציות יכולות לעבוד. זה, אין פה משהו יותר טוב או יותר רע. זאת אומרת, להצטרף לאיזושהי תוכנית, אתה יודע, ליווד קבוצתית כזאת, זה יכול לעבוד אנשים מעולה, ויש אנשים ששנים על דברים כאלה ורק משתפרים ומשתפרים, כי הם עושים קומפ טריין והכל מדהים, ויש אנשים אחרים שכאילו תוך חודש הם פורשים מלהתאמן. אז, אבל אם אין דמות שיכולה קצת להנחות אותך בתוך זה מה לעשות, כי לפעמים יכול שאתה לוקח תוכנית ואתה מסתכל על זה וזה ג'יבריש בשבילך, אם זה פעם ראשונה שאתה נחשף לזה, אתה לא יודע, הרבה פעמים התוכניות האלה עובדות פחות טוב, כי אתה לא יודע מה צפוי. כי כשיש לך עכשיו every 3 minutes כפול 30 דקות משהו, אתה מבין שזה איזשהו פיס שהוא יחסית אירובי, או שזה צריך להיות ספרינט כי זה לוקח רק 10 שניות ואז אתה משתקם, ואם אין לך את הידע הזה אז אתה פשוט הולך לעשות מלא תנועות, אתה לא יהיה לך קשה להשתפר מזה. אז אני חושב שאיפשהו, אז אני חושב שאיפשהו, אם אין את הדמות, אם אין את המאמן הזה, מי שאתה יכול לפנות אליו בשביל להתייעץ לגבי הדברים האלה, אז אני חושב שבאמת עדיף לפנות אולי למאמן שילווה אותך. עכשיו, מאמן שמלווה זה כן, יכול להיות שכזה שבונה לך את התוכנית, או שמישהו פשוט מייעץ לך מה לעשות. אתה צריך איזושהי דמות שאתה יכול לפנות אליה ולשאול אותה ולדבר איתה על הדברים האלה. וזה, אתה צריך שזה, שיש שם מישהו בצורה כלשהי שיוכל טיפה להנחות אותך לאן ללכת.
איך שאני רואה את זה, לפחות בהתחלה, בן אדם יחסית חדש בקרוספיט, בגדול זה לא כזה משנה מה הוא יעשה, הוא ישתפר. ותמיד שבאים ושואלים אותי, מה אתה חושב שכדאי לעשות? שנייה, אני אקח את זה לכיוון אחר. מתאמנים חדשים, צעירים, ילדים, באים ושואלים אותי, האם כדאי להתחיל לקחת אבקת חלבון? ואני שואל אותם, כרגע אתה מתחזק, אתה גדל, אתה משתפר? אמרו לי, כן. אז למה אתה רוצה להשתמש בכל הנשקים האלה בשלב מוקדם אם אתה עדיין לא צריך אותם? תשמור את זה ליום, שאתה תרגיש שאתה תקוע. אז אני חושב למישהו שהוא בתחילת דרכו, זה לא כזה משנה איזה תוכנית הוא יעשה.
כל עוד הוא עושה.
גם אם זה יהיה תוכנית שהיא גנרית, קומפ טריין, משהו כזה, עדיף תמיד שזה יהיה משהו שהוא, גם אם לא הוא מותאם ספציפית אליך, אבל זה מה שאתה עושה עם עוד אנשים, ויש לך איזושהי סביבה ומישהו מסתכל עליך, אפילו תוכנית של המועדון עדיף שתעשה אותה, ותוסיף קצת עבודת כוח או מה שלא יהיה, מאשר תעשה איזושהי תוכנית שהיא נראית מאוד מאוד מגניבה באינטרנט, אבל אתה עושה אותה לבד לגמרי, בערב, בלי מוזיקה, אתה יודע, זה מאוד מאוד שוחק, זה מוציא את הכיף מהעניין לדעתי, ואני חושב שגם מבחינת התפתחות זה פחות יעיל. אבל אם שנייה אנחנו ניקח את זה רגע לכיוון אחר, בוא ניקח את זה רגע למשהו אחר. בוא נגיד שיש בן אדם עכשיו שהוא באמת עושה קרוספיט כבר די הרבה זמן, והוא קורא איזשהו פלטון מסוים, אתה יודע, עקרון התפוקה פוחתת, וכבר די קשה לו להתקדם. בוא ניקח אותי כדוגמה. אתה מלווה אותי עכשיו. איך אתה מסתכל על דברים? איך אתה עכשיו לוקח ספורטאי כמוני, שבאמת עושה את הדברים די הרבה זמן, ואתה לוקח אותו צעד קדימה?
כמו שאמרת לפני זה, אני פשוט אומר, טוב, הוא ספורטאי טוב, לא משנה מה הוא יעשה, כל עוד הוא יעשה, זה יעבוד. והוא שם כמה שיותר, ואז שאתה אומר, תשמע, אני קצת מרגיש את הכתף, אני טיפה מוריד. לא, אבל בגדול, אוקיי, יש עקרונות בבניית תוכנית אימונים, ואנחנו רוצים בקרוספיט, יש כל כך הרבה דברים שקצת קל מאוד לאבד את עצמם, וזה אף פעם לא מושלם. אני מסתכל, ודבר ראשון שאני עושה, אני אומר, אוקיי, איפה אנחנו נמצאים עכשיו בשנה? כמו שדיברת לך, טוב, למה אנחנו רוצים להתכונן? אנחנו רוצים להתכונן ל-RFA, וזה היה כאילו הפיק של השנה, זאת החלוט שאנחנו יכולים לעשות, או שאנחנו מתכוננים ל-Open, או שאנחנו מתכוננים למשהו אחר, או שה-Green Beach זה מה שאנחנו יכולים לעשות, ואחרי זה אנחנו פשוט נעשה, לא יודע, לחיצות חזה, כי סיימנו. איפה יהיה כאילו האירוע, האירוע התחרותי הכי גדול של השנה, ואז משם אנחנו רוצים לחתוך אחורה ולהסתכל כמה זמן יש לנו. ואז סוג של להתחיל לתעדף דברים לפי זמן, לפי פשוט להסתכל, אוקיי, אז כמובן שאם התחרות שלנו זה נגיד ה-RFA, אז כנראה שחודש לפני ה-RFA, האימונים יראו כמו ה-RFA, או מאוד דומה ל-RFA, או דברים שיהיו ב-RFA, אם זה טיפוס על חבל, אם זה כל פעם שאנחנו נעשה סנייץ', אז אנחנו נשים את המוט רחוק יותר, ואנחנו נגיד, אוקיי, אנחנו צריכים לרוץ 7 מטר אדמות, ואז להניף אותו, כדי להתכנס ספציפית לאותה התחרות. מה יקרה חודשיים לפני? חודשיים לפני כנראה שאנחנו, דיין, זה יהיה דומה ל-RFA, אבל כנראה שזה יהיה יותר בצורת אינטרוולים, כי שנוכל לצבור שם קצת יותר נפח. בואו נעשה את זה כפשוט איזשהו אימון אחד מאוד מאוד עצים. אוקיי, בואו נעשה 5 סבבים, קצת יותר קצרים, עם 2 דקות מלוכה בין לבין, בשביל לצבור נפח בדברים שאנחנו אולי קצת יותר חלשים בהם. 3 חודשים לפני. אוקיי, פה יש לנו כבר יותר זמן לעבוד על שהן חולשות, שיכול להיות שהן לא קשורות באמת ל-RFA, ואם אחד הדברים, לא יודע, זה אנחנו חלשים בללחוץ, מדהים, אולי זה המקום לשים בנצ' פרס. כי זה לא תנועה שהיא תחרותית, אבל אנחנו די רחוקים מהתחרות, אז אולי זה הזמן להשתפר בה. 5 חודשים וככה, אנחנו הולכים אחורה יותר ויותר, והנה, נגיד עכשיו אנחנו במצב שאנחנו כן, אנחנו חותרים הרבה ורצים הרבה ועושים כזה, טוב, לקראת הגרין ביץ' עשינו יותר דברים ספציפיים, אבל בגדול מה שעושים עכשיו זה בונים מנוע, בונים דברים שהם יותר כלליים ופחות ספציפיים, סטריט פול-אפס. הלימודות ידיים, הליכות ידיים, סנאצ'ים, משקלים, עבודת, כל מה שקשור ל-weightlifting, אפשר באמת לתת יותר דגש לכל המשיכות או עבודה עם מנחים, וככל שאנחנו מתקדמים לכיוון תחרות, זה יהיה פשוט ליפט עצמם, סנאצ' רגיל וזהו. אז זה דבר ראשון, זה עניין של פשוט פריוריזציה, להסתכל מה השנה שלי ואיפה כאילו כל בלוק הזה ייכנס, והדבר הבא זה באמת לעשות איזושהי הערכה. עכשיו, עם מתאמנים שהם יותר מתחילים, יותר קל. אתה עושה להם באמת איזשהו אססמנט הכי פשוט, אתה מסתכל על איך במה הוא חלש, בקסוס שלו כבד, אבל דדליפט שלו נמוך. אוקיי, בוא נעלות את הדדליפט, כנראה שהוא התחיל למשוך יותר טוב, כנראה שזה ישפיע כל שאר הדברים. לא יודע, או שהוא מאוד מאוד לא אירובי, כן, ה-2K-Row שלו, כאילו, 9 כן. דקות, מדהים, בוא נשפר את זה, וזה ישפיע כל שאר הדברים. אם ספורטאי שהוא ברמה גבוהה, כמו אצלך, אז דבר ראשון, כאילו, אין... אי אפשר כדי לעשות אססמנט של בוא פשוט רק נבדוק בקסקוט ורק נבדוק דיילליפט ונגיד, קל, נראה לו את הדיילליפט, הוא ישתפר. לא, יכול להיות שהדיילליפט, כאילו הדיילליפט שלך כבד, הבקסקוט שלך כבד. זה לא ישפיע יותר על קרוספיט, אבל אנחנו כן רוצים איזושהי הערכה. 10 דקות של קלוריות על הסולט בייק, תוצאות מאימוני אופן קודמים, לראות איפה אנחנו קצת נופלים, פשוט לפי תחושה. את הספורטאי שהוא גם מאוד כזה מאוד מנוסה, אז זה גם, יש תמיד coach-centric ו-athlete-centric coaching. אז coach-centric coaching זה כזה, זו התוכנית, זה מה שאתה עושה, קדימה. athlete-centric זה, אוקיי, זה הכיוון של התוכנית, מה לפי דעתך אנחנו צריכים להשתפר? מה יביא לך, אם אתה תעשה את זה יותר טוב, אתה תרגיש יותר בטוח בצלך, כן, מדהים, בוא נעבוד על זה. כי אתה מכיר את עצמך כבר שנים, אתה עשית את זה שנים, ואתה תמיד מעלה את זה, אתה אומר, תשמע, אני הרגשתי שאם אני אוסיף פה הליכת ידיים, זה יעשה לי טוב, בוא נעשה את זה. קדימה, כן, כי אתה מכיר את עצמך יותר טוב. אז איזושהי הערכה, באמת, להקשיב למתאמן, לראות את הדברים שהוא נפל בהם, לנסות קצת לפענח, גם זה לא מושלם, אז לפחות קצת לקבל איזשהו כיוון של מה אפשר לשפר שם, או מה יכול לשפר את הביצועים, וזהו, ואז לסדר את הדברים כזה על לוח השנה, ולהתחיל לראות, אתה יודע, איזושהי טנדנסיס כזה, אנחנו רואים שכל שבוע חמישי אתם תהיה, פחר, בוא נעשה דילות, נגיד מבחינת עבודת כוח, כמו שדיברנו לפני זה, שאנחנו רוצים עכשיו, אנחנו לא רוצים שתהיה חזק יותר מאי פעם, אבל אנחנו רוצים להחזיר אותך למספרים שהיו פעם. אנחנו רוצים, ועכשיו זה הזמן כן לעשות יותר דדליפט, וכן לעשות סקווטים, וככל שאנחנו נקדם יותר לכיוון תחרות, כנראה שאנחנו נעביר את זה לאיזשהו מצב של maintenance כזה, ואנחנו ניתן נגיעות פה ושם של סקווט פעם ב10 ימים, כי כנראה שזה לא יהיה עיקר. אז הערכה, להעריך, לחשוב. לבנות איזשהו היגיון, איך לשפר את הדבר שאתה רוצה לשפר. בקרוספיט תמיד להשתדל לשמור על לגעת בכל התנועות לפחות, יש לנו איזה 20 ומשהו תנועות בקרוס התחלותי כזה, אבל אולי לא בכולן, אבל כן לתת נגיעות, גם זה אומר כמו שלפעמים רושם, טוב, תעשה סט אחד של סטריקנס ופושאפס, כי השבוע לא עשיתו סטריקנס ופושאפס, עשינו דברים אחרים, סט אחד, תן סט אחד מקסימום ברוקן, אני יודע שזה ישמור אותך, זה לא תהיה תנועה שאתה לא עשית בכלל עכשיו. אז לנסות לגעת בתנועות, לא חייב שזה יעצים, או בתוך אימון ארוך מדי, ובאמת מתעדף, ואתה דברוש. זה מה שיש לי להגיד על זה. האמת שלא ציפיתי לשאלה הזאת. הייתי כזה.
האמת שמנקרת מבט שלי, מה שאני מרגיש שכן, יש לו משמעות מאוד גדולה, במיוחד אחרי שעושה דברים הרבה זמן, להוסיף באיזשהו מקום את הכיף לעניין. בגלל זה הרבה פעמים כן חשוב לי, מתי שזה מתאפשר כמובן, להצטרף לאימון קבוצה, או להתאמן עם עוד אנשים, או גם מה שאפשר. זו נקודה אחת שאני חושב שהיא חשובה. נקודה שנייה שמאוד חשוב לי להדגיש פה, זה שרובנו, יותר נכון כולנו בישראל, הספורט התחרותי בקרוספיט זה לא מקור פרנסה שלנו. כן, יש כאלה שזה מוסיף, כן, אני מרגיש שמן הסתם זה כן מוסיף לברנד באיזשהו מקום, אבל מן הסתם אני לא מרוויח, כאילו, תודה, פה כמה אלפים אולי באיזושהי תחרות, זה לא באמת משמעותי וזה מן הסתם לא, כל ההשקעה לא שווה את זה, בוא נגיד. הסיבה שאנחנו עושים את זה אחרת, באמת אנחנו, אתה יודע, מקבלים איזשהו ערך אחר, כל אחד הכיוון שהוא לוקח את זה אליו. ובגלל הדבר הזה צריך להבין שזה בסדר אם התוכנית היא לא מושלמת. אנחנו עושים את זה להרבה זמן. אתה יודע, אנחנו לא חייבים להרגיש כאילו יש לנו איזשהו שעון חול כזה שהזמן יורד, אנחנו חייבים מוכנים, ובתאריך הזה אנחנו צריכים להיות מושלמים בכל מה שאנחנו עושים. כל עוד יש איזשהו שיפור, ואנחנו מרגישים שאנחנו כן מתקדמים, גם אם העלייה היא קטנה, גם אם זה 1% ביום, זה מדהים. זה מדהים. תחשוב על זה, אם אתה משתפר 1% ביום, כאילו, תחשוב איפה אתה נמצא אחרי שנה, עזוב 1% ביום, 1% בשבוע.
כן.
זה מטורף, ורוב האנשים, אתה יודע, גם אנחנו, גם אני, זה טבעי, אנחנו רוצים לבוא והיום לעשות PR של 5 קילו. ואנחנו רוצים שהכל עכשיו, 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 ואנחנו רוצים שעוד שבוע זה ייראה מטורף את זה. אבל יש ספורטאים שהם כל כך טובים בזה, שכאילו הבסיס, הכישרון הטבעי שלהם הוא לא מטורף. לדוגמה, יש את האיסלנדי, ביג איי ג'י, גודיונסן, שהוא מבחינתי הדוגמה המושלמת לזה. זה בן אדם שאני עוקב אחריו כבר שנים. זה בן אדם שכאילו, הוא לא עושה שום דבר שמיידים אותך, הוא פשוט משתפר כל הזמן. אין לו תקופות כזה שהוא פתאום נותן בראש חודשיים, ואז יוצא לחודש חופש. הוא כל הזמן עקבי, הוא כל הזמן מתאמן, והוא כל פעם משתפר קצת. כל פעם קצת, כל פעם קצת, כל פעם קצת. והוא פשוט מצליח להיות הכי עקבי בספורט בערך, כאילו הוא שם כל הזמן, הוא כל הזמן בטופ 5, הוא כל הזמן כמעט, אתה יודע, עשה כמה פעמים פודיום, והוא הדוגמה המושלמת לזה. כשעל פניו אין לו איזשהו כישרון חסר תקדים, כאילו המספרים שלו הם לא מטורפים, הוא לא מדהים בשום דבר, הוא פשוט בדיוק טוב בזה. הוא עקבי, הוא לא נפצע, הוא כל הזמן משתפר קצת, משנה לשנה הוא מוסיף עוד קצת, הוא מוריד עוד שנייה מה-2K שלו, וזה ממש ברמה הזאת, כאילו זה ככה. וזה משהו ש... ספורטאים פחות מנוסים, אתה יודע, נופלים בזה הרבה פעמים.
כן, הרבה פעמים זה גם, זה תמיד איכשהו נופל למספרים. נכון, תמיד יש את ה... כאילו, הסקווט או הדדליפט, פאק זה לא עלה, זה לא השתפר. אוקיי, קרוספיט זה כל כך מגוון, כאילו שלפעמים זה... אני לא זוכר מתי אני בדקתי פעם אחרונה אחד הרם באקסקוט, אבל באמת כאילו לבדוק ולראות שהשתפרתי, וזה בסדר. כאילו, המטרה היא לראות, כמו שאמרת, איזשהו שיפור כללי כזה שהוא הרגעתי ושהוא שם. וזה הרבה פעמים גם, יש תחושה כאשר אני בכושר. נכון? זה לא קשור למספרים, זה לא קשור לזמנים, זה קשור לתחושה
כזה ש... כמה זמן אתה צריך לנוח בין התרגילים?
בדיוק, או כמה זמן צריך להתחמם, גם איפשהו. כשאתה בתוך זה, שאתה מתאמן קבוע וזה, אתה מגיע להתאמן, זה הכל זורם. אתה מוריד חולצה ואתה מוכן לתת בראש, לא משנה מהאימון. אתה לא מתרגש מהאימונים, אתה פשוט יודע שאתה תעשה אותו. טוב, לא טוב, אתה תעשה. כשאתה לא בכושר, כל דבר מלחיץ אותך. מסתכל על האימון, אתה אומר, או וואו, 80 קילו פאורקלין, אה, פאק, צריך להתחמם על זה, אה, בטח זה יהיה כבד. אתה אומר, מהמחשבה הזאת אתה לא רוצה להתאמן. אז הקביעות הזאת עושה את שלה.
יש את המשפט המאוד יפה של ברג'רון, שהוא מדבר על מה זה ביטחון. שביטחון זה לא התחושה שאני הולך לנצח. ביטחון זה שה-100% שלי יהיה מספיק. וכשאתה מתאמן טוב, כשאתה מגיע לתחרות, אז יש לך ביטחון של, אוקיי.
עשיתי הכל.
עשיתי כל מה שיכולתי, עבדתי קשה, יהיה עכשיו בסדר. וכשלא עבדת מספיק קשה, ואתה יודע, רק אתה יודע את זה בדרך כלל, רק אתה יודע את זה בלב, אתה בלחץ. אתה יודע שעכשיו כולם הולכים לראות שהתאמנת גרוע, אבל אתה נותן לך בראש.
אתה לא רוצה שתתחושה איזושהי תנועה ספציפית.
תחושה נוראית. וזהו, בגדול.
נהלך בפרק.
יאללה, תראה פעם הבאה.